שלום וברכה ובוקר טוב. ספר יהושע, פרק ב', פסוק ו'. אז כן? מה? כן, נכון. כן, יפה, יפה שאתה יודע לחזור בדיוק על הדברים שאמרנו אתמול. טוב, ובכן, אנחנו בפסוק ו', ואילתם הגגה ותתמנה בפשתי העץ, הערוכות לה על הגג, אז דיברנו שהגגה זה מבט עליון. הפשתן זה מה שעשוי לקבל תומה מכל העצים, זאת אומרת שבארץ ישראל יש תיקון של חטא עץ הדעת שהביא מוות ותומת מת לעולם. הרוחות לגג, זאת אומרת שאם אתה רואה את החטאים מהצד העליון, אז זה גם ערוך. זאת אומרת, ערוך שיש לזה סדר, כמו שאומר הנביא, אם יהיו חטאיכם קשנים, כשלג ילבינו. אז אומרים חז"ל, מה זה קשנים? אמנם הפשט זה אדום, קשני, כן, כתולעת שני. החז"ל אמרו, מה זה קשנים? קשנים הסדורות מששת ימי בראשית. אז אפשר להגיד שיהיו חטאיכם כמספר השנים מבראשית. מה זה הסדורות? הכוונה שלחטא, אם אתה רואה אותו בפני עצמו, הוא רע גמור. אם אתה רואה כיצד הוא משתלב במערך הכולל של המציאות, אז הוא הופך להיות לבן. אז גם כן, ותתמלא פשתי העץ הערוכות לה על הגג. כלומר, זה המבט המצופה מהם, כשהם באים לארץ ישראל, להפוך את המקום השפל, ביתה של אישה כזאת, שזה המקצוע שלה, להפוך את זה לקודש. והאנשים רדפו אחריהם דרך הירדן, על המעברות, ושר סגרו אחרי, כאשר יצאו הרודפים אחריהם. אז זאת אומרת שהם רצו בכיוון, הלכו לרדוף מיריחו אל המעברות של הירדן, שזה לכיוון מזרח. והיא תציע להם לברוח לכיוון מערב. והמה טרם ישכבון, והיא עלתה עליהם על הגג ותאמר אל האנשים. עכשיו, כאן עיקר העניין, כלומר, מה הם באו לבדוק? האם הם באו לבדוק כיצד נכנסים אל העיר, או שהם באו לבדוק את מצב הרוח של האויב? ומצב הרוח של האויב הוא במצב גרוע ביותר, וזה אחד מהמרכיבים של הנפילה. כן? כלומר, בכל אסטרטג יודע שאם יש רוח לחימה, הסיכוי לנצח הוא הרבה יותר גבוה מאשר כשלכתחילה יש ייאוש. ותאמר אל האנשים, ידעתי, כי נתן השם לכם את הארץ. זאת אומרת, עכשיו היא מסבירה להם בעצם למה היא הצילה אותם, למה היא שיתפה איתם פעולה. היא שיתפה איתם פעולה בגלל שהיא יודעת שהשם נתן לנו את הארץ. איך היא יודעת? אז היא מביאה עכשיו את המקורות לידיעה הזאת. וכי נפלה אימתכם עלינו וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם, כי, עכשיו זה ההסבר, שמענו את אשר הוביש השם את מי ים סוף מפניכם בצאתכם ממצרים. מדובר על 40 שנה לפניכם. אז כנראה שבאותם הימים היא כבר הייתה בחיים. לכן חז"ל אמרו שהייתה בת 10 בזמן יציאת מצרים, וכל העולם שמע על קריאת ים סוף. ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן, נסיכון ולוג, אשר החמתם אותם. זאת אומרת, יש פה שתי פעולות במרחק של 40 שנה ביניהם. מה היא לא מזכירה? היא לא מזכירה לא את מעמד הר סיני, ולא את ירידת המן, וגם לא עוד כמה ניסים שהיו במדבר. מה הדבר הזה בא לומר לנו? שמה שמתרחש במדבר לא נודע לשאר העולם. זאת אומרת, מעמד הר סיני היה משהו פרטי לאומה הישראלית, וייתכן אם כן, אדם, אני לא יודע, אפשר להתווכח על זה, אבל אדם שהיה נוכח במעמד הר סיני ולא היה מבני ישראל, לא היה רואה מה מתרחש באמת. כתוב, הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר לעיני כל ישראל. אבל מי שלא מבני ישראל, זה לא נוגע לו. לעומת זה, השחרור מפרעו על ידי קריאת ים סוף והתחלת הכיבוש בימי סיחון ואוג, זה משמעותי עבור שאר העולם. ולכן את זה היא מזכירה. ונשמע, עכשיו צריך להבין שכיבוש שני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן, מדובר על שטח עצום שהוא יותר גדול מבחינה מסוימת מארץ כנען אפילו. ולכן ברור שיש כאן ממה לפחד. ונשמע וימס לבבנו ולא כמה עוד רוח באיש מפניכם. עכשיו דבר מעניין, אם זה תוך כמה שבועות או כמה ימים מספר, משה הצליח לכבוש את כל עבר ירדן, אז למה ארץ כנען זה לוקח 14 שנה? זה לא פרופורציונלי בכלל. כן? אז כנראה שיש הבדל בין ממלכות שהן על ספר המדבר בסופו של דבר, וגם האוכלוסייה שלהם הייתה כנראה אוכלוסייה דלילה יותר, מאשר מקום בנוי היטב כמו ארץ כנען, שלא לדבר על כך שגם מלכי כנען היו נסמכים כנראה על שלטון מצרים באותם הימים, ולכן הם היו גם יותר מתוחכמים, גם מבחינת הביצורים, גם מבחינת תנאי השטח וכדומה, ולכן יותר קשה לכבוש. אבל זה ההסבר הטכני. ההסבר הפנימי הוא שהרי משה לא נמצא. יש הבדל בין כאשר משה הוא הכובש וכאשר יהושע הוא הכובש. כן? אז לכן גם ההבחנה הזאת. כן, באותה תקופה מצרים חזרה לעצמה. כל האזור של החוף והלבנון היה בידי מצרים. וזה בדיוק תואם את מה שהכתוב קורה בסוף ספר יהושע, הארץ הנשארת. זה מה שלא כבשת. למה לא כבשת? כי יש אימפריה שם ששולטת. כן? זאת אומרת, ובעצם העם בעיקר התיישב בחלק ההררי, איפה שאין רכב ברזל, איפה שהרבה יותר קל לאנשים יותר פרימיטיביים, כמו אבותינו, להחזיק מעמד, מאשר אימפריה מסודרת. זה עד כדי כך שעוד בימי בית שני טענו השונאי ישראל שעם ישראל הוא עם חדש. כי הרי מעולם לא שמענו עליו לפני כן. אומר יוספוס פלביוס בתשובתו, לא שמעתם כי לא היינו בחוף. ואתם מכירים רק את העמים שבחופים של הים התיכון. עד כדי כך. טוב, אז ונשמע ונימס יבנו ולא כמה עוד רוח באיש מפניכם, כי השם אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. אנחנו רואים שיש קשר בין העוצמה המדינית לבין הפצת האמונות. כן? כלומר, ברגע שהיא רואה את העוצמה של עם ישראל, היא מרגישה שלא מדובר בסתם כוח צבאי, כמו אומה שנלחמת באומה. זה חודר אליה שיש גם תוכן ערכי רוחני שמתלווה לדבר הזה. ולכן היא אומרת, השם אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל, על הארץ ותחת, זה בעצם אמונת הייחוד. הערה קטנה, למה לא להגיד שאלוהים בכל העולם? למה להגיד שמיים וארץ? זה הערה כללית שיש שבתנך אין מושג של הקוסמוס, העולם. זה לא קיים. יש שמיים וארץ. זה תמיד דואלי. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. לא כתוב ברא את העולם. זה מושג יווני, המושג של קוסמוס. וכאן באמת המשמעות של בשמיים ממעל, זה המשמעות היא גם בעולם הרוחני, שהוא השמיים ממעל. אנחנו גם נראה שהיא כנראה מרגישה את עצירת השמש גם שתורה, שבבוא הזמן, שתורה על זה שהשם הוא גם אלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת. ולכן היא רוצה להצטרף לעם ישראל, והיא מתגיירת. בעקבות כך היא גם באה עם בקשות מיוחדות. מה יקרה בזמן הכיבוש? השאלה היא, מה פתאום נענו לבקשתה זה דבר שנצטרך לדון בו בפעם הבאה. רבי